אמר רבי יוחנן, אנחנו במציא חפתת עמוד בית, רבי יוחנן נתן לנו את העצות שרק מי שיש לו גרדיומן, מי שיש לו מישהו שיתקן לו את כל הבגדים בבית, שינער אותם כל הזמן. אז עכשיו רבי יוחנן נתן לנו עוד עצה. קסא דחרשין, לא קסא דפושרין. עדיף לשתות כוס של מחשבות, של חרשין, מאשר לשתות כוס של מים פושרין. ולא אמרן אלא בכלי מתכות, זה דווקא אם אתה שותה את הכוס מים פושרים מתוך כלי מתכת. אבל בכלי חרס, לית לנבא, אבל בכלי חרס זה לא מזיק לאדם. אפשר לשתות כוס פושרים.
אמר לי, זה הלכה למעשה.
ובכלי מתכות, נמי לא אמרן. מה? לא, פושרים זה טפת. לא חם ולא קר, באמצע. קצת חם.
מים פושרים.
מים פושרים, כן. פושר זה קצת, זה נעים, קצת חם. קצת חם. פושר זה לא רותח, אבל קצת חם. כן, לא יד סולד. זה לא הלכה, זה עיצה טובה. יש חיידקים, זה דבר במציאות. היום המדע אומר את זה גם. שאיך שאתה מגביר את הטמפרטורה של המים, החיידקים נהיים יותר ויותר חזקים עד שאתה מרתיח. אבל לפני הרתחה, אז אתה מעורר חיידקים במים. אז הוא לא אמרנו חיידקים, הוא רק נתן עיצה טובה לתלמידים שלו, תדעו, אל תשתו מים פושרים. היום המדע מסביר את זה. אבל הוא נתן עיצה טובה. אני מקווה שהם שומרים את זה קר, לא יודע. קר זה לא נורא, רותח זה לא נורא, כשזה באמצע זה נורא. אז רבי יוחנן אמר, עדיף לשתות כוס של מחשבים מאשר כוס מים פושרים. מתי הכוס מים פושרים מזיק? דווקא אם שותים את זה בכלי מתחות, אבל בכלי חרס לטלן בא זה לא מזיק, ובכלי מתחות נמי לא אמרן, אלא לא צויץ, אבל זה צויץ לטלן בא. אם יש בפנים עלים, קי או משהו אחר, איזשהו קפה, הרבבת איזשהו חומר בפנים, זה כבר לא כל כך נורא. ולא אמרן, אלא לא שד ביציביה, סליחה, זה לא צויץ, הכוונה היא אף פעם לא הרתחת את זה קודם. אם הרתחת את זה קודם, אז זה כבר לא יזיק, כבר הרתחת, הרגת את החיידקים. אם מדובר על חיידקים, אני לא יודע. אבל אם זה לא צויץ, הכוונה היא שאף פעם לא הרתחת את זה. ולא אמרן, אלא לא שד ביציביה, אבל שד ביציביה לטלן בא. זה גם רק בתנאי שלא הוספת לזה איזשהו תבלין. אם הוספת לזה קפה או תה או משהו, אז זה כבר לא מזיק. למה רבי יוחנן עוד עצה טובה? מי שניח לו אביב מעות הרבה ורוצה לאבדן, בן אדם יש לו כסף בירושה. כללי, מה שאנשים יורשים, מה שבא בקלות, אז הם לא נזרים בזה, הם מאבדים את הכסף בקלות. אז רבי יוחנן אומר, אתה רוצה לאבד כסף? הנה עצה טובה איך תאבד כסף, ומכלליו אתה שומע הן. מה כן כדאי לעשות? ילבש בגדי פשטן וישתמש בכלי זכוכית ויזכור פועלים ועל ישב עמהן. הגמרא תגדיר, ילבש בכלי פשטן, מה הכוונה? הרי כלי פשטן זה הכלים הזולים. מה הכוונה ללבש כלי פשטן? בקיטנה רומיתא. מדובר פה בפשטן, בלינין של רומי, שזה היה מאוד דק. אתה לובש את זה כמה פעמים, זה יבלה, יהיה חורים, אתה משקיע את הכסף בבגדים שלא יחזיק מעמד. וישתמש בכלי זכוכית, על מה מדובר? בזווית החברתה. מדובר זכוכית לבנה, שהייתה זכוכית מאוד יקרה, שכללית רק הייתה מצויה בזמן בית המקדש, אחרי חורבן בית המקדש, היה מאוד קשה להשיג זכוכית לבנה. אז אם אתה הולך וקונה את הזכוכית הדקה, הלבנה הזו, אז זה לא יחזיק לך מעמד, באיזשהו שלב זה יישבר, והלך לך כל הכסף. זה מאוד יקר, וזה לא מחזיק. ויזכור פעלים מהישב עמהן, תרגומה, הסבירו מה הכוונה, בתורי מדובר על שברים שהם, אתה משתמש בהם בקרמים, בווינירדס, ואז נפש פסידאיו. אם השומרים, אם העובדים, אין שומר עליהם, הם עובדים חזק עם השברים, השברים האלה עושים את הגפנים וגם נתקעים בגפנים וגם השברים נופלים ונשברים. אז כולם נזוקים. וזה אותו דבר, אתה סוחר פועל, אתה לא יושב איתו, אז הוא ילך מרוורס לקדימה, למהלך ראשון, רק שניים, לא מעניין אותו. אתה שומע כשהוא הורס את הגירס, איך אומרים? את ה...
גיר זה הילוכים.
הילוכים. זה אותו דבר. אתה נותן לבן אדם עבודה, אתה לא שומר עליו. זה המחיר. זה אותו דבר צבעים. למה זה היום? אנחנו כמה פעמים ראיתי צבעים שלא שמרו עליהם והם עשו השמד והשמד. פיינטר. אתה מביא מישהו לצבע לך את הבית? היו לי צבעים שצבעו על העץ, צבעו על ה... נתנו לצבע לטפטף על מקרר חדש. אני לא הייתי, אני כי... לא משנה, קיבלתי את הדירה אחרי. אבל... ממש לא אכפת להם, מה זה משנה? זה לא הבית שלי, נכון? שותך לצורכה אבל לא לכבודו. אז המשנה אמרה שכשאתה מוצא אבידה, אז אם זה בגד, אז צריך לפרוס את הבגד, וזה לטובת הבגד, אבל אתה לא יכול לעשות את זה לטובת עצמך. הוא שואל את הגמרא, איבה אלוהו, שאלו בני הישיבה לצורכו ולצורכם, מה יהיה במקרה שגם הבגד צריך שתפרוס אותו, וגם אתה תרוויח מזה. אתה רוצה שיהיה לך מפה יפה על השולחן. מצאת מפה, יהיו לך אורחים, אתה רוצה שהשולחן יהיה לך מפה יפה, זה נחמד, לא תשתמש בזה, אבל זה נראה יפה. תשמע בו ותשמע הוכחה מברית המוסמכת. שותך לצורכה, בן אדם יכול לפרוס את המפה או את הבגד לטובת הבגד, לצורכה. הנה, אז אנחנו מדייקים מהמשנה שלנו. תשמע עכשיו הבאנו הוכחה מהמשנה. אבל במשנה כתוב, אפשר לפרוס את זה לצורכה, לטובת הבגד. לצורכה אין. הלצורכו ולצורכה לא. בוא נדייק שדווקא כשזה רק טובת הבגד. אבל אם גם אתה תרוויח מזה, אולי המשנה באה לומר לא. אומרת אמרה, אם הסיפה, אז אני אצטט לך מסוף המשפט. כתוב במשנה, לצורכה, אבל לא לכבודו. לכבודו הוא דלא, זה רק כשאתה עושה את זה, רק לכבודך שזה אסור. הלצורכה ולצורכו, שהפרדמי תדייק מהסוף, שאולי כשזה לטובת שנינו זה כן טוב. אלא מההלק על מה שממינה. מפה אתה לא יכול להוכיח לכאן או לכאן. כי הרי שהמדויק לכיוון הזה, הסיפה מדויק לכיוון הזה, אין לך הוכחה. תשמע. אז בוא נשמע עוד הוכחה. כתוב בברייתא, כשאתה מוצא בגד, לא ישתכנה לא על גבי מיטה ולא על גבי מגוד. מגוד זה איזשהו טלאי. לא יפרוס את זה על המיטה או על איזשהו טלאי. יתד לצורכו, שהוא ירוויח מזה. אבל ישתכנה על גבי מיטה ועל גבי מגוד לצורכה. אפשר לפרוס את הבגד על מיטה או על יתד, כשזה לטובת הבגד. נזדמנו לאורחים, מה אם הוא...
יש גם בקיליים
מה?
אחור לי שיש בזה דין גם לגבי... לא קיליים, סליחה, שעטנז.
אוקיי. נזדמנו לאורחים, אז הוא חושב, כשיש לי את האורחים, אני אפרוס את זה. אומרת הברייתא, כשיש לו אורחים, לא ישתכנה, לא על גבי המיטה ולא על גבי מגוד, בין לצורכו, בין לצורכה. גם אם הוא עושה את זה לטובת הבגד, עכשיו זה לא הזמן לפרוס את הבגד כשיש לך אורחים. אז אנחנו מבינים מפה שהעניין הוא כי אתה תרוויח מזה שהאורחים יראו שיש לך בגדים חשובים. אז מאחר ואתה עושה את זה לטובת הבגד, לטובת העבידה, אבל אתה תרוויח מזה, אז אולי זו התשובה לשאלה. עונה הגמרא, לא, שני, אתם דמיקלה קלילה, אתה שורף את הבגד אם אתה פורס את זה לפני האורחים. אם משום עינה, אוקיי, אתה גורם עין הרע לבגד. אם משום גנבי, אוקיי, באיזשהו שלב, אולי האורחים ירצו לגנוב את זה אם הם יראו שיש לך בגד כל כך יפה. אז בגלל זה הברייתא אוסרת את זה, אבל אין לך מפה הוכחה מה היעדים שזה לצורכו ולצורכה.
במקרה קרילה למילולית?
אתה שורף את זה. רש"י אומר, בשטיחה זו הוא שורפה. תשמע, אז הגמרא עכשיו רוצה להביא ראיה מהדין של עגלה ערופה. התורה אומרת לנו על עגלה ערופה, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה. אז אנחנו לומדים מפה שהעגלה ערופה צריכה להיות למה שלא עשו בעבודה כל חייה. אומרת הברייתא, הכניסה לרבקה, אם הוא הכניס את העגלה הזאת לאזור אפשר בהמות האחרות דשים ודשה, והיא תוך כדי הולכת על הקרשים, אז היא דשה תוך כדי הליכה.
רגע, למה אתה אומר שרבקה זה אזור? רבקה זה כמו סוג של עול כזה, לא?
נכון.
אז אתה אמרת שם משהו אחר.
נכון.
למה?
כי אני לא חושב שהכוונה פה, אולי אני טועה. אבל אני...
פירשי מה שאני אומר. לא
אני גם אומר לפירשי. אני יודע. משום מה ככה היה נראה לי. כי אם הכוונה היא שהוא שם עליה את העול, אז...
שמדבקים ארבע, שלוש בימות.
לא רוצה לומר שהכוונה פה זה... טוב.
אני לא יודע איך אתה יכול להבין אחרת. תסביר לי.
אני רציתי להסביר אחרת, אבל אולי אני טועה. בוא נסביר כפשט רש"י, שהוא הכניס אותה יחד איתם מתחת לעול. אבל כנראה שהכוונה שלו לא הייתה בשביל הדישה. הם דשים, והיא תקועה שם יחד איתם בעול, אז היא דשה, בכל זאת היא קשרה.
אני מתכוון סתם לקשור אותם, לקבץ אותה, והיא דשה.
אוקיי, אני מקבל את ההסבר שלך. קיבלתי. בשביל שתינק ותדוש, אבל אם הוא הכניס אותה שם כדי שהיא גם תינק ותדוש, פסולה. אז יש לי בעיה, כי איך היא יונקת עם הראש של התפוס שם? אם הפשט הוא כמו שאתה אמרת, שהראש של התפוס ברבקה, אז אולי אני לא מכיר את המציאות, אבל איך היא יונקת? אז אולי כן יכולה לנוק. אני לא מספיק מכיר את המציאות.
לא יודע. לא יודע מה זה.
רבקה זה הצמד בהמות, שאתה קושר אותם יחד.
רבקה זה צמד, זה כמו...
ככה אני מבין, אבל אולי אני טועה. אני לא בטוח.
אני לא יודע בדיוק גם על זה.
רגע, בוא נראה. אז הוא הכניס אותה לצמד הזה באופן שהיא יכולה לנוק, בלי כוונה שהיא תדוש, והיא תוך כדי דשה, אז כשרה. אבל אם הכוונה שלו הייתה בשביל שתינק ותדוש, שהיא תעשה את שניהם, אז היא פסולה.
אפילו אם הוא כיוון אפילו לדישה בלבד.
כן, החידוש הוא שהוא לא התכוון לדישה בלבד. אם התכוון לדישה בלבד, אז הוא עבד בהבהמה. הוא אומר, אני לא התכוונתי, אני התכוונתי שהיא תינוק, ותוך כדי תלך קצת, והיא גם תדוש, אז זה אולי צורכו וצורכה, וזה פוסל אותה. אז, והאחה אומרת הגמרא, לצורכו ולצורכה הוא, אז פה, זה גם וגם, וקטן היא פסולה, אז אנחנו רוצים להוכיח מפה, שצורכו וצורכה, אז אנחנו מתמקדים בצורכו. השאלה היא מה הוכחה מפה, כאילו, פה זה דין של התורה, שזה בעצם התשובה של הגמרא. שאני אתם דאמרקה אשר לא עובד בא מכל מקום, לא משנה איך, אם אתה עבדת אז שם התורה יותר הקפידה מאשר אצלנו יש גדר שאתה שומר עבידה אל תשתמש בה לצורכך, שם התורה יותר הקפידה ואמרה אשר לא עובד בא ללמד אותנו בכל אופן שהוא עבד בה, אז אז זה אסור. אומרת הגמרא יחי אפילו ראש הנמי, אז למה במקרה הראשון שהוא הכניס אותה כדי שהיא תינק היא לא נפסלת, אם הכוונה היא מכל מקום בכל אופן? הגמרא, לא, זה לא נכון. עד כדי כך אתה לא הולך. הלא דמי אלא לה. זה שהתורה אומרת לא עובד בה, זה כמו הלא עובד בה של פרה אדומה, שהכוונה שם זה שלא עובד בצורה שאתה רוצה שזה יעבוד. אז אם אתה לא רצית, זה לא נחשב לא עובד. אז עכשיו הגמרא תסביר את זה מהמשנה בפרה אדומה. דתנן, כתוב אצל פרה אדומה, שכן עליה עוף. שכן עליה עוף כשרה, עלה עליה זכר פסולה. מה הייתה עם מה? מה החילוק הזה? כדור הפאפה, דאמר הפאפה. הכתיב עובד עם וב. וקרינן עובד, הבא מינה אפילו ממילא. בכל אופן שעובד בה, גם עם ציפור נחת עליה. עבדו בבהמה הזו, הציפור נחת עליה. אז זה פוסל אותה. אז זה מה שהייתי חושב, אבל לא כתוב ככה. כתוב עובד בלי עבר. והיא כתב עבד. וקרינן עבד, הווה מינן עד עבד באיו. צריך להיות שהוא עבד, הוא התכוון לעבוד והוא עשה את העבודה עם הבהמה. אשתא דכתיב עבד. וקרינן עובד, ואינן עובד דומיה דעבד. זה מלמד לי שצריך להיות שצורת עבודה בעגלה הרופה הייתה באופן שהוא עצמו היה רוצה. מה עבד דניח עלי? כמו שכשהוא עובד עם הבהמה עושה את זה בצורה שהוא רוצה את זה, אף עובד, מתי יש לך עובד שפוסל את העגלה הרופה? דווקא במציאות דניח עלי, ממילא אין לך מפה הוכחה, הדין של עגלה הרופה כולל אפילו מציאויות, כל מציאויות שניח עלי אוטומטית פוסלת את העגלה הרופה, אז למרות שזה לצורכו ולצורכה זה פוסל אותה, ומפה אתה לא יכול לדעת מה יהיה הדין במקרה של אבידה לצורכו ולצורכה. אין לנו תשובה על השאלה.
כשגם עליה זכר זה לא ניח עלי.
אז כנראה שהגדר הוא שזה היה ניח עלי.
אור, אם לא הייתה פרה אדומה, היה ניחלה. רק בגלל שזה פרה אדומה, כאילו אם אתה מסתכל על זה מדין של פרה אדומה, מצד של פרה אדומה, אז ודאי שלא ניחלה.
אני לא זוכר, זה משניות שם. המשניות שם דנות, אם הוא הסתכל, אם הוא ראה, אם הוא רצה, אם הוא לא רצה, אני לא זוכר. צריך לבדוק שם משניות. הלאה? כן? בסדר. אמרנו במשנה, כלי חסף וכלי נחושת משתמש בהן. אז אנחנו אמרנו, תנו רבנן, מוצא כלי עץ. אז הוא מצא עבדה, זה כלי עץ, הוא לא רוצה שיהיה רכב, משתמש בהן בשביל שלא יירכבו. מה אם הוא מצא כלי נחושת? אז הוא משתמש בהן בחמין, הוא אפילו יכול להשתמש במים חמין, אבל לא על ידי האור, מפני שמשחיקה. אם הוא ישים את הכלי נחושת באש, אז זה ישחוק את הכלי נחושת. אם הוא מצא כלי כסף, משתמש בהן בצונן, במים קרים, אבל לא בחמין, מפני שמשחירן. המים חמים גורמים לכלי כסף להיות יותר שחורים. אז הוא מזיק להם. מגריפות וקרדומות, משתמש בהן ברך, אבל לא בקשה. כי אדמה קשה, מפני שמפחיתן, הוא יזיק, הוא יפחית את הקרדומות ואת המגריפות. מה אם הוא מצא כלי זהב וכלי זכוכית? לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו, או כמובן עד שיבוא אדם שייתן את הסימן. אבל אל תעשה כלום, כי הם לא צריכים עבודה, וההפך. יש יותר סכנה שכשאתה מטפל בהם, הם יישברו. כדרך שאמרו בעבדה, כך אמרו בפיקדון. בן אדם נותן לך חפץ לשמור, באותה צירה אתה צריך לשמור על החפץ. שאתה אומר, פיקדון מה הביא תגבי? מה, למה הפיקדון אצלך? אם האדון רוצה להשתמש בו, הוא היה משתמש בו. מה זאת אומרת, אתה צריך להשתמש לטפל בפיקדון שזה לא יארס? הוא נתן לך לשמור, לא להשתמש בפיקדון. עונה הגמרא, בפיקדון שלחו בעליהם למדינת הים. הוא עזב לשלוש שנים, הוא השאיר את המכונית אצלך. אם אתה תיתן למכונית לעמוד, לא להשתמש בה בכלל, אז כל החגורות יתייבשו ויהרסו. אתה צריך מדי פעם להפעיל את המכונית, אחרת המכונית תלך לו. אז זה חלק מהשמירה, כשהוא נתן לך לשמור על חפץ בשבילו. אמרנו במשנה, מצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול, הרי זה לא ייטול. קופה זה איזשהו קופסה. הוא לא היה מרים קופסה. אני הולך בכביש, אני רואה קופסה תורה טובה, אני אוסף את זה כדי להרוס דברים. יש אנשים חיים שזה מתח לכבודם, הם לא הרימו קופסה מהכביש. אז אומרת הגמרא, מנעני מילי, מה המקור לזה שהוא יכול להתעלם לפעמים? תתנו רבנן, התורה אומרת לי, לא תראה את שורכי חור ציון נידחים. הם הלכו לאיבוד והתעלמת, מה אתה תתעלם? השב תשיבן לאחיך. אז אנחנו לומדים מזה שהתורה אמרה את זה והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם או פעמים שהיא אתה מתעלם. יש פעמים שהתורה מאפשרת לאדם להתעלם מהעבדה. הכיצד? היה כהן והיא בבית הקברות, או שהיה זקן ואינה לפי כבודו, או שהייתה מלאכה שלו מרובם של חברו, הזמן שלו עכשיו, אם הוא יתעכב על העבדה הזו, יפסיד עסקה מאוד חשובה, או יפסיד הרבה כסף, וזה ישווה יותר מהעבדה. לכך נאמר, בגלל זה התורה, כשנתנו את האחריות לטפל בעבדה, היא אמרה לנו, והתעלמת מהם. למה היא? אז הגמרא אומרת, רגע, נתת לי שלושה הסברים, לאיזה אחד בעצם נצריך את הפסוק? למה היא הצטרכה? היא למה לכהן והיא בבית הקברות? פשיטה, היסי, המצווה להחזיר עבדה זה מצווה תעשי, והי לא תעשי ועשי, יש לנו גם לא תעשי, גם עשי שהכהן אסור לו להתאמן להיכנס לבית הקברות, ולא את יסי, ודחית לא תעשי ועשי, עשי לא דוחה לא תעשי ועשי. אז ברור שאני לא מתאמה, הכהן לא מתאמה כדי להחזיר את העבדה. ותו, לא דחין ניסורה, מכמה ים המונה. לכהן יש איסור להיכנס לבית הקברות, העבדה, למרות שיש לי מצווה להחזיר אותה, היא סך כל ממון. אז אני לא דוחה איסור בשביל ממון. אלא, אז בשביל מה אני צריך את הפסוק והתעלמת? לשלום רובם של חברו, למציאות שהאדם, הזמן שלו שווה יותר מהעבדה, מהזמן של הטרחה והעבדה. מדרב יהודה מרב נפקה, את זה אני יודע מהדרשה של רב יהודה מרב, דם רב יהודה מרב, התורה אומרת לנו, אפס כי לא יהיה בך אביון. אנחנו דורשים מפה, כי לא יהיה בך, אתה, אל תהיה אביון, שלך קודם לשל כל אדם. כשיש שאלה, האם אני אפסיד כסף או מישהו אחר, התורה אומרת לי, תשמור על עצמך קודם. אז לא יהיה בך, אל תביא את עצמך לידי עניות. אז השאלה איפה משתמשים בכלל הזה, אבל זה כלל. אם יש שאלה, הכסף של מי שאני אציל, אז הכסף שלי קודם לכסף של מישהו אחר. לא יהיה בך אביון. אז ברור שאם הזמן של טיפול בעבדה שלו יגרום לי להפסד יותר גדול, שאני מטפל בהפסד שלי קודם. אלא לזקן מעינו לפי כבודו, אני צריך את הפסוק והתעלמת ללמד אותי שגם זקן שזה אינו לפי כבודו מתעלם מהעבדה.
זה החידוש של הפסוק.
זה החידוש של והתעלמת. את השניים האחרים אני יודע בלי הפסוק.
אז אם אתה אומר זקן, אז גם זקן בחוכמה, לא?
מה זה זקן? זה קנה חוכמה.
אז מי מה שדורשים את זה פה? אם העניין הוא כבוד, אז זה לא חייב להיות זקן. זה יכול להיות מישהו מכובד. זה יכול להיות מישהו בן 13 שהוא תלמיד רחם גדול. ולא לפי כבודו להרים את זה.
לא יודע. לא יודע מה הוכחה שזה לאו דווקא זקן. אתה אומר, אלא לאינו לפי כבודו. למה כתוב העניין... לזקן? למה יש את המילה זקן? זו הטענה שלך בעצם.
זקן וגם.
אנחנו נראה שהבאי שהוא לא היה זקן. הוא היה חכם, אבל לא היה זקן. לא יודע. הבאי מת כשהוא היה צעיר. זה... בכל זאת יש לו את הדין הזה. לא יודע. אביי היה תמקמי דה רבא. אז אביי היה למד אצל רבא. סליחה, דילגנו. אמר רבא, כקישה חייב. ברגע שהוא נתן למקל, הוא אומר, זה לא לפי כבודי, אבל הוא נתן למקל, הוא אמר, תחי הבא תתחי. אז הוא כבר התחייב להחזיר אותה עד הסוף. הוא כבר התחיל את המצוות, צריך לסיים אותה. אמר, כן. אביי היה תמקמי דה רבא. אביי ישב, הוא למד לפני רבא, חזה, להנח, איזי, דקיימו, הוא ראה עיזים שעמדו, הוא ראה עיזים שהלכו למישהו לאיבוד. הוא ידע לאן הם צריכים ללכת, שקל קלה ושדה בו. הוא זרק חתיכת בוץ עליהם שהם הלכו הביתה. אמר לי, אז אבא אמר לו, יחייבת בו, קום אדרינו. התחלת את המצווה, עכשיו אתה מחויב בה. תקום, תחזיר אותם, אל תאמר שזה אינו לפי כבודך. היא באה אלוהו דרכו להחזיר בשדה ואין דרכו להחזיר בעיר. מהו? אם יש לך בן אדם שבחוץ אפשר אחד לא רואה, אז זה דרכו להחזיר. אבל אם בעיר שם, טוב, שם הוא לא היה מתעסק בעבידה כזו, מה עדין? מי אמרינן השווה מעליה בעינן? הוא צריך להחזיר מהשדה עד העיר? וכיוון דלאו דרכי להחזיר בעיר לא לחייב, והוא לא יסתובב עם הכלב הזה בעיר, אז הוא לא מחויב. עוד אילמה בשדה מי עתודי חייב לי? או האם אנחנו אומרים, לא, אתה התחייבת בשדה, כי שם זה כן לפי כבודך. וכיוון די חייב לי בשדה, חייב לי בעיר. אז ממילא אתה צריך לסיים את המצווה, תיקו זה יישאר בשאלה.
כן, נכון, אמין, תלמיד חכם שהוא בעיר אחרת, שאף אחד לא מכיר אותו.
אז הצד הוא לא מכיר אחרת, הצד הוא יותר בשדה אין הרבה אנשים. בן אדם הולך לחוף עם הילדים שלו. למישהו הולך לאיבוד צלחת מעופפת. אז הוא מרים את זה ומחפש למי זה שייך, זה לא, אין לו בעיה עם זה. הוא הולך בכביש, בעיר, איפה שהוא רב העיר, הוא לא התחיל להרים צלחות מעופפות ולחפש למי זה שייך.
אני אומר, זה מחדד את השאלה, כי השאלה היא, האם הדבר הולך לפי הרגשה האישית של האדם, או לפי הסביבה שהוא נמצא. כי בעצם את האדם שהוא תלמיד חכם, והוא נמצא בעיר אחרת, שאף אחד לא יודע שהוא תלמיד חכם, אז לכאורה, והעניין הוא בעצם לפי הסביבה, אז אף אחד לא מכיר אותו, אז הוא לא מתגרש מאף אחד. אבל אם זה הפוך, אז הוא לא צריך להחזיר, כי זה הרגשה אישית שלו.
מה רש"י אומר? שהוא בוש משכיניו. משמע שרש"י מתייחס בדיוק לשאלה שלך.
כמו שאמרתי הראשון, הדוגמה הראשונה.
יפה. השורה הרחבה האחרונה ברש"י. ואין דרכו בעיר. הרש"י הקודם משמע הפוך, שאין שם רואים כל כך ואינו בוש. ואין דרכו בעיר שהוא בוש משכיניו. מה אם הוא יהיה בעיר אחרת? משמע רש"י אין לו את השכנים, לא מכירים אותו, אז לא בעיה.
זה בגלל שהוא בעצם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקיים מצווה, הוא לא צריך לבוש מפני אף אחד.
אמר רבה. אמר רבה. כל שבשלו מחזיר, אם זה דבר שהוא לעצמו כן היה מתעסק עם זה, אז בשל חברו נמי מחזיר. אז גם לאחר אתה צריך להתעסק בזה. בכל שבשלו פורק וטוען, אם החמור היה שלו, הוא היה עוזר לפרוק או לטעון את החמור, אז גם בשל חברו נמי פורק וטוען. יש לו מצוות דורייתא, לעזוב את הזאת.
מה זה כל שבשלו מחזיר?
אם זה היה הפח זבל שלו, הוא היה יוצא לכביש להביא את זה הביתה, אז גם לשכן הוא צריך לעשות את זה. רבי ישמעאל ברבי יוסי אבי קאזיל ברוחה. הוא הלך בדרך, פגע ביהו גברה. נתקל באותו אדם, הבדר יפיתך דאופי, הוא ראה שהבן אדם סוחב מסוי של עצים. אז זה לא כל כך יקר. הוא תבינו וכמתפח. הוא הניח את המסוי של עצים ונח. אמר לי, דלילי. הוא אמר לרבי ישמעאל ברבי יוסי, תעזור לי להרים את המסוי של עצים. ואני צריך להמשיך. אמר לי, כמה שווין? אז רבי ישמעאל ברבי יוסי שאל אותו, כמה עולה החבילה עצים? אמר לו, פלגה זוזה. הוא אמר, חצי זוז. יב לי פלגה זוזה. אז רבי ישמעאל ברבי יוסי נתן לו חצי זוז. קנה את זה ממנו. חשב ככה בן אדם לא יסחוב את חבילת עצים, מסכן, אדם זקן, לא רוצה שהוא יסחוב את חבילת עצים. אפקרי. הרב שמע ברבי יוסי, אוקיי, עכשיו קניתי, בסדר. זה אפקר. עד אז זכה בו, אז האדם הלך לקח את חבילת עצים, ושוב הוא רוצה לקחת, זהו, בן הרב שמע ברבי יוסי הפקיר, הוא רוצה לקחת את החבילה. עד היו לפלגה דזוזה, ואפקרי. אז שוב, הרב שמע ברבי יוסי אמר, בסדר, הנה עוד חצי זוז.
לא הבנתי עכשיו את זה הפעם השנייה. קיצור, הוא קנה את זה ממנו בחצי זוז והפקיר את זה ונתן לו, והוא לקח.
והוא לקח פעם שנייה.
עכשיו הוא אומר לו, תעזור לי.
אז הוא רואה שהבן אדם שוב הולך להרים את החבילה, אז הוא לא רוצה להתחייב לעזור לו, אז הוא אומר לו, תעזוב, אני אקנה ממך שוב, נותן לו עוד חצי זוז. הבן אדם לוקח את החצי זוז, אבל שמע רבי יוסי עושה חשבון, גמרתי איתו, אז הוא שוב אומר, הפקיר. והפקיר, פעם שנייה הוא שוב מפקיר את זה. הדר. חזי ידע וקבאי למהדר למזכבה. הוא רואה שהבן אדם חוזר להרים את החבילה שוב. אמר לי, לכו לי על מאפקרינו ולך מאפקרינו. אמר לו, ידידי היקר, אני הפקרתי לכולם חוץ ממך.
איך הוא יכול להגיד את זה?
ומי אבי הפקר כאגבנה? שואת אגב, רגע, יש כזה מושג של הפקר, ואתנן הרי המשנה אומרת בפאה. בית שמה אומרים הפקר לעניים הפקר, שבן אדם אם הוא מפקיר רק לעניים, זה נחשב הפקר, וממילא זה פטור מן המעשר. הפקר הרי פטור מן המעשר. ובית הלל אומרים מנו הפקר, עד שהפקר לעניים ולעשירים כשמיטה. בית הלל אומרים לא, כתוב השמיט תשמטנה ונטשתה. תשמטנה ונטשתה, יש לי ריבוי ללמדתי שיש עוד סוג דבר כמו שמיטה שהוא הפקר, וזה צריך להיות כמו שמיטה לעניים ולעשירים. אחרת זה לא הפקר. אז בית הלל לומדים שאין כזה מושג של הפקר רק לעניים, והלכה כבית הלל, אז מה שייך, למה הוא אמר לו, לא, זה הפקר לכולם חוץ ממך, אין כזה מושג. אלא רבי שמוע ברבי יוסי לכולן מאפקרינו, בעצם רבי שמוע ברבי יוסי הפקר לכולם. ומי תבעל מהו דהוק מי? הוא רצה להרחיק אותו, אז הוא השתמש בתכסיס. בעצם זה היה שייך לכולם. הוא עבד עליו, במילים שלנו.
למה מותר לו לעשות את זה?
למה מותר לו לעשות את זה? לא יודע. למה מותר לו לעבוד עליו במילים? למה שיהיה אסור לו? זה גרמה. סך הכל אמר לו משהו. הוא אמר לו, זה הפקל כולם חוץ ממך. אין לזה תוקף הלכתי. אבל הוא אמר משהו. הוא לא שיקר לו.
דוד השונה מדבר שקר.
אני שומע, אנחנו רואים שלפעמים עושים כזה דבר. אני לא יודע את ההגדרה, לא יודע. אתה רואה ששלמה אמר לחתוך את התינוק. לימדון שלמה מדבר שכ... עונה הגמרא, אז רגע, למה רבי שמעון בר יוסי, והרבי שמעון בר יוסי זה כן ואינו לפי כבודו אהבה? זה לא לפי כבודו של רבי שמעון בר יוסי. עונה הגמרא, רבי שמעון בר יוסי, לפנים שורת הדין הוא דאבד. בעצם הוא לא היה צריך לקנות את זה, הוא יכל לומר לו, זה לא לפי כבודי. הוא יכל להשתמט, אבל הוא הלך מעבר. תתני רב יוסף, רב יוסף לימד אותנו עכשיו הלכות מאוד מאוד חשובות, כוללות את כל הבן אדם לחברו. התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. ועודתה להם זה בית חייהם. תלמד אותם שיהיה להם פרנסה. תלמד אותם שהם צריכים להרוויח כסף. את הדרך זו גמילות חסדים. אשר ילכו זה ביקור חולים. בה זו קבורה. ואת המעשה זה הדין. אשר יעשו נזו לפנים משורת הדין. אז אנחנו רואים אחרי שהתורה אומרת לנו והזהרת אתם את החוקים ואת התורות. התורה מוסיפה על חוקים ותורות, והודתה להם מה? דרך גמילות חסדים, ילכו ביקור חולים, מעשה זה דין, אשר יעשו לפנים משורת הדין. עכשיו הגמרא תשאל על כל זה. אמר מר, אשר ילכו זה ביקור חולים, היינו גמילות חסדים. עונה הגמרא לא נצריכה אלא לבן גילו. מישהו שהוא אותו דבר כמום, נולדו באותו מזל, ואמר מר, בן גילו נוטל אחד מ-60 בחוליו. ואפילו האחי מבעל אלה מאיזה לגבי. התורה מלמדת, יש לי מצווה מיוחדת של ביקור חולים, למרות שבן אדם יכול להידבק קצת מהמחלה, בכל זאת, כל עוד שזה אחד מ-60, שזה לא נזק רציני, זה רק הוא יהיה קצת חולה מהביקור, שילך לעשות את הביקור חולים. אמרנו שבה זו קבורה, היינו גמילות חסדים, למה אני צריך מילה מיוחדת לקבורה? זה גם חלק מגמילות חסדים. לא אני צריכה, אלא לזקן ואינו לפי כבודו. שאפילו הוא צריך לעסוק בקבורה. אין לו פטור כשזה אינו לפי כבודו. אמרנו אשר יעשו נזו לפנים משורת הדין. אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. שואת הגמרא, אלא דין אידי מגיסטה לדיינו, מה זאת אומרת שדנו דין תורה? היו צריכים לדון כמו המגוזים האלה, האנשים התקיפים האלה, איך שהם דנים. זה מה שאתה רוצה שהם ידונו? מה הבעיה בזה שדנו דין תורה? אלא אימא שהעמידו דיניהם על דין תורה. רבי יוחנן לימד אותנו שירושלים חרבה כי הם עמדו על הדין ולא עבדו לפנים משורת הדין. הם לא עשו מעבר, וכל אדם מחויב במידה מסוימת לעשות לפנים משורת הדין, זה חלק מהמחויבות של כל יהודי. זה חלק הקדוש ברוך הוא על ההתחלה, בהתחלת יציאת מצרים, הקדוש הוא אומר, והזהרת את התורות, את החוקים ואת התורות, והודעת להם גמילות חסדים, אשר ילכו בה, את המעשה אשר יעשו, זה גם לפנים משורת הדין, זה גם חובה על כל אחד ואחד.
זה לא כל כך מובן, זה לא פשוט להגיד שכאילו, מה זה, אסמכתא, מה זה?
זה דיון מאוד מעניין, כי אחד מהדברים שהרמב״ם דן, זה ספר המצוות בהתחלה, הוא אומר, יש מוני מצוות שמנו את כל אחד מאלה כמצוות עשה לחוד.
מצוות
עשה ביקור חולים, קבורת מתים, הלוויית המת, הלבשת ערומים. הרמב״ם אומר, זה הכל כלול בגמילות חסדים. הלימוד הזה מלמד אותי שאפילו במציאות כזה תעשה את זה, אבל מה מצוות עשה? גמילות חסדים, אז הגמרא פה אומרת שאנחנו לומדים את זה מהודעתה להם. את הדרך זו גמילות חסדים. ככה הגמרא לומדת פה.
אבל לא כל כך מבין את הדבר הזה שיש חיוב לעשות לפנים משורת הדין, זה לא דבר מובן.
לא הבנתי, אני נותן לך...
כל העניין של לפנים משורת הדין זה דרך של חסידות. אז למה, לפנים משורת הדין זה עכשיו פתאום מקבל תוקף עוד... בטח שזה, ודאי שזה אסמכתא ולא מצוות עשה.
תבין.
אפשר להגיד שזה מצוות עשה.
אם אתה תופס טרמפ איתי, אני יכול לומר לך, עלה לי 10 אגורות הדלק, תשלם לי. אני יכול? אתה מבין שחברה לא יכולה להתקיים ככה?
נו.
שאלת ממני את, אין בעיה, תשאיל לי את העת שלך לכתוב את אותו כמות. הדיו הזה עולה כסף? אני פעם התארחתי אצל בן אדם, שכל פעם שהוא פרס פרוסה ונתן לו אורח, אמר לו, תדע, זה עולה כסף, ונתן לו את הפרוסה.
זה הדין?
מה הוא רוצה להגיד
בזה?
לא יודע מה הוא רוצה להגיד בזה. אז אני אמרתי לו, תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה, תודה. שכוח. תודה, עלה לך כסף, אני מאוד מאוד מעריך. החברה לא יכולה להתקיים אם אני תופס את כל אדם לדין. אני בא לשאול ממך ביצים, אתה אומר אין בעיה, אני שוקל את הביצים שאתה מחזיר לי, אתה מחזיר לי אותו משקל, אין בעיה. מה אני, אני פרייר? מה דין תורה? מה אני צריך לתת לך מתנות? אנחנו שכנים, אני אתתה עד בדיוק חצי הפוסדו, החצי האחר הוא שלך. אי אפשר לקיים חברה ככה, וזה מה שהיה בירושלים, אז איך חרבה.
הרב נתן, נראה לי מה שהרב נהיה שואל, זה איך אפשר לעשות משהו הלכתי, לדוגמה, מישהו, אני יכול לשמש בדבש שלך. בסדר, אתה מביא לו דבש ליד מרדכי, 40 שקל. הוא מחזיר לו את הדבש שצריך לטחון אותו, לפני שאתה משמש לו, אתה יודע את הדבש הזה, לא יודע, 10 שקל.
היה לי, נכון.
אז זה קורה הרבה, אז כאילו...
אתה לא מחויב לוותר, לא.
אז זה לא, זה לא מוכר.
יש רמות, יש רמות.
אבל איך בית דין יכול להגיד ש...
תלוי במדרגה של האדם, שהיה בית דין, ולא רק בית דין. גם מי שזוכה ויש לו רב שמכיר אותו ויכול לפסוק לו, אז הוא יכול לפסוק לו מה הוא חייב. אנחנו נראה דוגמאות לזה בהמשך המסכת. דוגמאות למציאויות שהבית דין פסק או הרב פסק לתלמיד, אתה מחויב לפני משורת הדין. כל אחד לפי המדרגה שלו אמור לדעת מה הוא מחויב, או לשאול את רבו. איזו היא אבידה? המשנה אומרת, מה ההגדרה של אבידה? והגמרא תסביר את זה קצת יותר. מצא חמור או פרה רואין בדרך. אין זו אבידה. הבעלים ישאירו אותם שם לראות, אל תיגע בהם. זה לא נחשב אבידה, אין לך מצווה להחזיר את זה, אין לך מצווה לגעת בזה. חמור וכליו הפוכים, אתה רואה את החמור רץ והכל הפוך עליו, אתה רואה שהוא מתפרע, פרה רצה בין הכרמים, אף אחד לא נותן לבימות שלו להסתובב ככה, אז הרי זו אבידה. תדע שהסימנים מוכיחים, אתה כן יש לך מצוות השבת אבידה. החזירה, הוא טרח, לקח את הבימה, החזיר לבעלים, מתחיל לדרכו, הוא רואה וברכה. שהבימה, שוב נתקל בבימה הזו. החזירה, הוא ברכה, אפילו 4-5 פעמים חייב להחזירה, שנמר השבת 70. היה בטל מסלע, בן אדם אומר, עכשיו רצו לזכור אותי לעבוד, אני הייתי מקבל סלע על הזמן הזה. לא יאמר לו תן לי סלע, אלא נותן לו שכרו כפועל. המשנה אומרת, תשמע, אתה, מי אמר שאתה רוצה לעבוד כל כך קשה? נכון, זו העבודה שלך. אבל אני נתתי לך מצווה, בזכות המצווה שלי אתה עשית עבודה קלה, החזרת לי את העבודה. אני לא צריך לשלם לך את העבודה הקשה שאתה היית עושה תמורת הסלע. אני צריך לשלם לך כפועל, זה עבודה פשוטה. אבל מה, הבן אדם טוען, אבל אני רוצה את הכסף. אני מעדיף, יש לי עבודה, אני כן מעדיף לעשות את העבודה ולקבל את הסלע. אם אני אתרח בשבילך, אני רוצה שתשלם לי. אומרת המשנה, אם יש שם בית דין, מתנה בפני בית דין. אם אין שם בית דין, בפני מי יתנה? או אין לו את האופציה הזו, או שלא קודם. זאת אומרת, אני הולך לעבודה שלי. אני לא עוסק בעבידה, כי אני, הזמן שלי שווה יותר. אומרת המשנה, אתו קולני דברין על לב עבידה, כל מה שדיברנו מהתחלת הפרק עד עכשיו זה לא עבידה, מה זאת אומרת איזו עבידה? אמר רב יהודה, אחיק אמר, איזו היא כלל עבידה שהוא חייב במצא חמור ופרה רואים בדרך, אין זו עבידה ולא מחייב בה. חמור וכליו הפוכים, פרה ורצה בין הכרמים, הרי זה עבידה ומחייב בה. שואלת אמרה, ולעולם? מה? אני לא מבין.
אפשר רגע, סליחה.
כן.
אפשר שנייה לחתוב במשנה, אם יש שם בדין, הוא תנה בפני בית. אם אין שם בדין, הוא תנה מי התנה שלא קודם. אפשר לעזור את זה אותו?
כן. אז אנחנו אומרים, אם יש לו שלושה אנשים, אז הוא אומר להם, תראו, אני יכול להרוויח את הכסף הזה, אני עכשיו אוסר מהעבודה שלי כדי לטפל במצווה הזו, בתנאי שהוא ישלם לי את הסלע. שלא יאמר לי, אני משלם לך כפועל. אם יש לי שלושה אנשים, אני מקבץ ביתי, אני אומר להם, תדעו, אני רוצה, אני יכול ורוצה לעשות את העבודה האחרת ולהרוויח יותר כסף. אם אני מבצר על העבודה האחרת, זה בתנאי שהוא ישלם לי את זה. אתם מידי, אתם הביתי, אתם יודעים שאני עשיתי את זה. בוא נראה, נגיע, נמורה חלד.
עוד שאומר שזה לא בית דין, זה סתם שלושה אנשים.
נכון, כי הוא לא צריך ללכת לבית דין, הוא מקבץ שלושה אנשים ומשיב בית דין. הוא אומר להם, אני רוצה שאתם תהיו הבית דין שתתבעו ממנו להחזיר לי את השכר. אם טוב, יופי. לא, אני לא צריך להפסיד כל כך כסף בשביל העבודה שלו. שאת הגמרא ולעולם, רגע. אתה כל יום עובר ורואה את הפרה הזו עומדת בדרך, באיזשהו שלב אתה לא צריך לחשוב, אולי זה הלך לו לאיבוד, רק בגלל שהיא לא רצה בין הקרמים? עונה הגמרא, אמר ביהודה אמרה, עבד שלושה ימים. עד אז אתה יכול להניח, הוא הניח את הבמה שלו לראות שם. אחרי שלושה ימים, אז זה כבר חשוד. אז יש לך מצווה להחזיר את זה. איך ידם היא? היא בלילות אפילו חדשה תנמי. אם זה בלילה יש גנבים, אתה הולך בלילה, אתה רואה את הפרה שלו רואה בחוץ, אז אפילו שעה אחת לך תחזיר אותה. איבי, מה אפילו טוב ענה מלו? אם זה באמצע היום, אפילו שבוע שלם, אתה כל הזמן רואה את הבימה שלו שם, אתה לא צריך להחזיר את הבימה, כי הבימה, זה לא נחשב עבידה. אנשים שמים את הפרות שלהם לראות. לא צריכה, דהה וחז, אלא בקדמת ובחשכת תלת יומי. תלת יומי, אמרי, נה נתרמו יתרה מילה. ונפקה, תפי ודאי ודאי. הוא רואה אותה בבוקר לפני עלות השחר. זה לא אמצע הלילה. הולך להיות יום, או הוא רואה אותה בערב, מתחיל להיות חושך. אז כשאתה רואה את הבהמה רואה בצד ככה, אז שלושה ימים אתה יכול לומר בשעות האלה, יצא בדיוק, הוא בדיוק נתן לה לראות עכשיו. אבל לא, הם לא שעות סטנדרטיות. אז אנחנו אומרים, אחרי שלושה ימים אתה צריך לחשוש להחזיר את הבהמה. אם זה באמצע היום, אז גם אתה רואה את השבוע שם, אולי שבוע, נתן לה לראות שם, הוא כל יום מביא אותה שם. אם אתה רואה אותה באמצע הלילה, אפילו אחרי שעה אתה צריך להחזיר אותה. אם אתה רואה אותה בזמנים החשודים האלה, אז אנחנו רואים אז הזמן קובע. תניא נמי הכי, מצא טלית וקרדום בישרתיה, פה בעזרת שם, יש לנו זמן? ננסה. הוא מצא, יש דרך שהרבים הולכים בה, והוא מצא שם טלית וקרדום. אז הוא פרה רצה בין הקרמים, הרי זו עבידה. טלית בצד גדר, קרדום בצד גדר.
מה כתוב את טלית וקרדום בפה?
מה?
לא הבנתי מה קשור לשתה.
אז אנחנו אומרים, כמו שאתה אומר שפרה רצה בין הקרמים זה עבידה, זה לא הדרך שבן אדם משאיר את הפרה שלו, ככה תלית וקרדום, אתה יכול לצאת מתוך נקודת הנחה שבן אדם לא מניח אותם בישרתיה. הם לא יכולים לרוץ בין הקרמים, אבל זה ההקבלה. תלית בצד גדר, קרדום בצד גדר, ופרה רואה בין הקרמים, אין זו עבידה. מה?
בין הקרמים.
אוקיי. ג' ימים זה אחר זה, הרי זו עבידה. ראה מים ששוטפינו באים, הרי זה גודר בפניהם. הוא מונע מהם להזיק לעבידה של חברו. אוקיי. אז אנחנו בעזרת שם, זה פה שנמשיך מחר, מה המקור לדין הזה שמים שוטפינו באים, בן אדם עושה גדר, הוא מונע את ההזק מחברו, שזה גם גדר של השבת עבידה, שאני מונע ההזק מהחפצים של חברי.